ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חגיגה דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים שיעורנו היום בשורה אחרונה בדף ה' עמוד ב'. ציטוט מהמשנה, איזהו קטן, כל שאינו יכול לרכוב על כתפו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, דברי בית שמאי. בית הלל אומרים, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית. אנחנו השלמנו את המשנה ששייך לענייננו כאן. מה תקיף לרבי זרע? אנחנו ממשיכים לדף וו, עמוד א'. עד הכה מן עתיה. נכון, בית הלל אמרו שהוא נחשב קטן ופטור מעלייה, מראייה, אם הוא לא יכול לאחוז בידו של אביו. אבל אם הוא כן יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, אז מירושלים כוונה מתחילת העיר עד להר הבית, אז הוא חייב. הגמרא שואלת פה בהווה אמינא שאימו נשארה בביתה רחוק מכאן, נגיד הילד בא מטבריה או מצפת והוא כעת יכול ללכת מירושלים להר הבית, מי הביא אותו עד לפה? אבל זה תרגום מילולי. רש"י בשורה הראשונה, עד הכה מן עתיה, עד ירושלים מי הביאו. אנחנו לפי גרסת הבח וסימנו את הכל בהתאם, רש"י ממשיך בשורה שנייה באמצע, בכדי עלייה מירושלים להר הבית אתה אומר שיחנכו הוא, ועד ירושלים מי הביאו? והלא מישהו יכול להיות חוץ מאמו יכול לאחוז ביד אביו. אם אנחנו יוצאים מהנחה, כמו שאמרנו, שאמו נשאר בבית, אז הילד הזה היה פרק זמן רב ללא אמו, ואם כן, זה עצמו מלמד שהוא בגיל הזה שיכול ללכת מירושלים להר הבית. אז השאלה בעצם, למה היה צורך להגדיר את הילד שראוי לראייה, מצוות ראייה, אם הוא יכול ללכת מירושלים להר הבית, מאחר שזה מובן מאליו אם אמו נשארה בבית הרחוק מכאן? עונה הגמרא, אמר לי אביי, עד הכה דמחייבה אימי בשמחה, הייתיתה אימי עד לירושלים, האימא באמת ליוותה את הבן. היא הגיעה, זה אין כאן מצב שהילד היה נפרד מאמו לפרק זמן רב. לא, היא הביאה אותו בגלל שהיא חייבת בשמחה. ומה זה שמחה? זה לשמוח בחג עם בעלה. אנחנו דיברנו בעבר על שלמי שמחה, קורבנות שלמים שאוכלים כדי לקיים מצוות שמחה. ושמחה זה דבר שהאישה מכוח הפסוק חייבת בה. כי כתוב, ושמחת אתה וביתך. ביתך זה האישה. אז האישה, האימא של הילד, באמת הביאה אותו עד לירושלים. ולכן, אם אנחנו רוצים לדעת אם הילד חייב, אין לנו סטנדרט אחרת לפי בית הלל, אלא אם כן הוא יכול לעלות לבד, כלומר בכוח עצמו, ללכת ברגלו מירושלים להר הבית. מכאן ואילך, אנחנו קוראים את זה עכשיו בגמרא, אם יכול לעלות ולאחוז בידו של אביו מירושלים להר הבית, חייב, ואם לא, אם הוא עדיין לא יכול, פטור. השיב רבי תחת בית הלל, לדברי בית שמאי, וחנה לא עלתה כי אמרה לאישה עד יגמל הנער ואביותיו. אנחנו מדברים פה על חנה עם שמואל, והיא לא עלתה לרגל, כי כפי שהפסוק מספר שהיא לא יכולה עד יגמל הנער ואביותיו, עד שהוא נגמר מהנקה. רש"י כותב, עד יגמל לסוף 24 חודש שכן תינוק יונק, ומשנה ראשונה הוא יכול לרכוב על כתפיו של אביו. למרות שהוא עדיין יונק, אבל אם הוא עבר גיל שנה, הוא יכול לרכוב על כתפיו כדי לעלות מירושלים להר הבית, וכל שכן משילו למשכן, שזה מה שהיה בזמן שמואל. אז אומרת הגמרא, והשמואל יכול לרכוב על כתפו של אביו, הווה, ומה ראינו בפסוק, ובכל זאת לא הביאו את הילד שמואל לעליית הרגל, למרות שהוא היה בגיל שקבע בית שמאי. אז הוא קושיה על שיטת בית שמאי. הגמרא עונה, אמר לי אבוה, יש גרסה אביי, במקום אבוה גורסים אביי, אמר לי אביי, ולתעמך תקשי לך חנה גופה. למה אתה מתמקד בקושיה שלך על אתה מתמקד על הילד, אתה יכול לשאול על חנה עצמה, מי לא מחייבה בשמחה, למה היא לא הגיעה, למה היא נשארה איפה שהיא גרה עד יגמל, עד יגמל הילד, עד 24 חודש. אלא חנה מפנקותה יתרתה חזיה בי בשמואל, היא ראתה שהילד הזה הוא עדין ביותר וחלש, עדין, וחשה בי בשמואל לחולשה דורחה, והיא חששה לבעיות שיכולות להתעורר עקב נסיעה, עקב האורחה, הדרך, ולכן אין להקשות מי הסיפור של חנה ואי הגעתה לעליית הרגל עם הילד. אבל רק נשלים, לפי בית שמאי, אם לא מדובר בילד רגיש, עדין, אז אם הוא בגיל שיכול לרכוב על כתפו של אביו, אז מביאים אותו לעליית הרגל. אנחנו ממשיכים עם שאלה ארוכה, כפי שמסומן, ובשוליים, תחת הכותרת מבנה, אנחנו נראה עוד מעט פס כפול, והדגשנו אילמה לא צריכה ביטויים שיופיעו בגמרא, והם שלבי בירור על מה שואל רבי שמעון בן לקיש. אז נפתח עם השאלה, באי רבי שמעון בן לקיש, קטן, חיגר לדברי בית שמאי, וסומה לדברי שניהם, מהו? רש"י כותב, החיגרס, קטן, חיגר לדברי בית שמאי, וסומה לדברי שניהם, כאילו חיגר לדברי בית הלל, לא מבעיילן, זה לא מחנכינן, זה לא שאלה לגבי שיטת בית הלל, כי לא מחנכים לבית הלל, דהמינן אין מחנכים אלא לקטן שיכול לאכול ולעלות ברגליו בירושלים, וזה אינו יכול, הוא חיגר. אבל לבית שמאי דמחייבי לחנכו מי שיכול לרכוב, קטן חיגר יכול לרכוב על כתפו של אביו, והסומה יכול לאחוז לבית הלל. מהו? צריך חינוך או לא? אז אנחנו נמשיך בגמרה עם שתי הנקודות האלו, קטן חיגר לבית שמאי וסומה לדברי שניהם. היכי דמי, קודם כל הגמרא, כפי שאמרנו מקודם, רוצה לברר על מה רבי שמעון בן מלקיש בעצם שואל. אי למה בחיגר שאינו יכול להתפשט, כלומר עולמית לא יכול להבריא, וסומה שאינו יכול להתפתח, אדם שישר סומה גם בברגותו, אשתה גדול פטור קטן מבעיה. הוורסיה הזאת של הנקודות של השאלות האלו באדם גדול פטור, אז עוד פעם, חיגר פטור, סומה פטור גם בתור בוגר, אז ברור שהקטן במצב כזה אין שום עניין לחנך אותו. כל הנושא של חינוך הוא להרגיל את הילד עד שהוא יהיה באמת חייב, אבל במצבים כאלו שהוא יישאר חיגר או יישאר סומה, אז אין, הוא לא מגיע אף פעם למצב של חיוב. לא צריכה השאלה, נצריכה בחיגר שיכול להתפשט, סומה שיכול להתפתח, מהי? אנחנו נדבר על ילד שהוא חיגר, אבל לפני שהוא יגדיל הוא יבריא. מה הדין לגבי ילד כזה? אמר אביי, כל אחד גדול מחייב מדורייתא, קטנמי מחנכינן להם מדרבנן. כל אחד גדול פטור מדורייתא, לדוגמה חיגר או סומה, קטן נמי פטור מדרבנן. אז אם כן, אז במצב כזה אין עניין לחנכו. בית שמאי אומרים, הראייה שתי כסף וכולי. מחלוקת בית שמאי, אנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, מחלוקת בית שמאי ובית הלל בכמה משלמים עבור העולת ראייה ושלמי חגיגה, שתי הקורבנות שאדם חייב בשלושת הרגלים. תנו רבנן, בית שמאי אומרים הראייה זה קורבן עולה שתי כסף, והחיגה מה? כלומר אחד, אז לפי בית שמאי צריכים לשלם כפול עבור העולה, ובית שמאי מנם ממשיכים עם הסבר שיטתם, שריעה עולה כולה לגבוה, מה שאין כן בחגיגה, זה מעניק חשיבות לקורבן עולת ראייה. ועוד מצינו בעצרת בחג השבועות שריבה בהן הכתוב בעולות יותר מבשלמים. רשי כותב, מצינו עצרת בפרק שור כסף, כתוב בתורה, הקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים ופר בן בקר אחד ואילים שניים, יהיו עולה לשם. אז אם אנחנו נספור, מוזכר בפסוק שבע כבשים, שבעה כבשים ועוד אחד פר, זה שמונה, ועוד שני אילים, עשרה, עשר בהימות שהם יהיו לעולה. וכתיב, ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים, רק שניים לשם שלמים. אז אין ספק שבחג השבועות התורה מחשיבה את העולות יותר מהשלמים. ובית הלל אומרים, הראייה מה כסף חגיגה שני כסף, בדיוק ההפך, שהחגיגה ישנה לפני הדיבור, מה שאין כן בראייה. ועוד מצינו בנשיאים שריבה בהן הכתוב בשלמים יותר מבעולות. מה הכוונה שחגיגה ישנה לפני הדיבור? רש"י מסביר, נקרא ביחד. ישנה לפני הדיבור, קודם מתן תורה, הקריבו שלמים בסיני. תכתיב, אנחנו מביאים פסוק מפרשת משפטים, שמתאר מעמד הר סיני, אבל לפני מתן תורה, כתוב, וישלח את נערי בני ישראל, ואף אגב, דהי קרא כתיב בבית המשפטים, בפרשת משפטים, לאחר סרט הדיברות שהיו בפרשת יתרו, פרשה שקדם לו, קודם עשרת הדיברות הווה. ואין מוקדם ומאוחר בתורה. זה שבספר, בפרשת משפטים שבא אחרי יתרו, הוא מתואר אירוע שקדם למתן תורה, אין בעיה. כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. התורה לא נכתבה על פי סדר כרונולוגי בהכרח. וחיתן מסרת שבת, פרק רבי עקיבא, רבי יוסי אומר, בשני, כלומר בשני בסיוון, עלה וירד, בשלישי עלה וירד, ברביעי ירד ושוב לא עלה, בחמישי בנה מזבח וקריב עליו קורבן, בשישי ניתנה תורה. ואין אתה מוצא בנתינת התורה בניין מזבח אלא באותו שנאמר וישלח את נערי בני ישראל. אז אם כן, קורבן שלמים שהוא השלמי חגיגה, יש לה עדיפות בזה שכבר לפני מתן תורה, עדיין לפני מתן תורה היו מקריבים אותו שלמים. וגם בנשיאים בחנוכת המזבח, כפי שמסופר בסוף פרשת נשא, הנשיאים הקריבו שלמים יותר מעולות. הכתיב, כל הבקר לעולה וכל בקר זבח שלמים וכו'. אז לפי החשבון בתורה אפשר לראות שהנשיאים שהקריבו את קורבנם היו יותר שלמים מעולות. ובית הלל, ממשיך הגמרא, מי תמה לא אמרי כבית שמי? תשובה, דכאמרת ליה עדיפה דעולה כולה לגבורה. זה מה ש בסברה הזאת ניבק בית שמי את עמדתם. עד רבה, חגיגה עדיפה דעית בא שתי אכילות. יש מהקורבן שלמים, יש התרה, התרת אמורים למזבח, והבשר נאכל על ידי אדם. אז שתי אכילות זה נותן עדיפות לפי בית הלל לשלמים. ודכאמרת נילף מעצרת, בית שמאי נימקו את עמדתם בכך שיש ללמוד מחג השבועות. בית הלל עונים, דנין קורבן יחיד, הקורבן עולת ריאה זה קורבן שהיחיד מביא, זה לא קורבן ציבור. אז לומדים את העניין או העלות לקורבן יחיד מקורבן יחיד. זה הכוונה לנשיאים. ואין דנין קורבן יחיד, הנושא של ריאה, מקורבן ציבור, משבוע. בעצרת מדבר בקורבן ציבור. רק לשם דיוק הזכרנו שדנים בית שמאי רצו ללמוד מעצרת, אז בית הלל דוחים את זה בטענה שיש לדון קורבן יחיד, הכוונה לראייה ולחגיגה. אנחנו לא הדגשנו מקודם את החגיגה, את השלמי חגיגה. אז לומדים את הדינים האלו מקורבן יחיד, מהנשיאים. ואין דנים קורבן יחיד, דהיינו הראייה והחגיגה, מקורבן ציבור, דהיינו עצרת. ממשיך הגמרא, ובית שמיים הייתם הלא אמרי כבית הלל. אז עוד פעם, נקודה, נקודה. דקאמרת חגיגה עדיפה דישנה לפני הדיבור, כך בית הלל טענו, Riyanami Yeshna Lifnei Hadibur. Rashi. Riyanami Yeshna Lifnei Hadibur De Ola Nami Havei Atam. Haya Gam Korban Ola באותו מעמד הר סיני שהזכרנו מקודם מספר, מפרשת משפטים. ודקאמרת ממשיך הגמרא נלף מנשיאים, כך בית הלל רצו לנמק את עמדתם שיש להעדיף את השלמים כמו שמצינו אצל הנשיאים. בית שמי דוחים את זה, דנים דבר הריאב חגיגה הנוהג לדורות מדבר הנוהג לדורות מחג השבועות, ואין דנים דבר הנוהג לדורות, כמו הדניין של הראייה והחגיגה, מדבר שאינו נוהג לדורות, מחנוכת הנשיאים, שהוא היה חד פעמי. הגמרא שואלת, ולפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו, עולה שהקריבו ישראל במדבר. כשאנחנו אומרים במדבר, אנחנו מתייחסים לאותו מעמד שמתואר בספר בפרשת אלה משפטים, אותו עולה מחלוקת תנאים, עולת ריאה או עולת תמיד, תמיד של שחר, תמיד של בימים שהם היו עולות. מבחינת מבנה אביי נותן שתי רשימות של תנאים שחולקים על הדליאל בנושא. עכשיו הגמרא, ובית הלל, מה ישנה חגיגה ישנה לפני הדיבור דכתיב היזבחו זבחים שלמים, ריה נמי אקטיב היו ויעלו עולות, שם באותו מעמד. אז איך זה שבית הלל מנמקים את עמדתם שיש להדיב שלמים על סמך העובדה ששלמים היו לפני הדיבור, משמע ששלמים כן ועולות לא? אבל זה לא נכון, כתוב באותו מעמד ויעלו עולות. הגמרא עונה, כסברי בית הלל, עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הווי. רש"י כותב עולת תמיד, אבל חובת כל יום ויום, ולא גמרינן מינה, זה לא לומדים מזה, זה לא בסיס לענייננו לגבי מה להעדיף שלמים מול עולה. אמר אביי, בית שמאי ורבי ישמעאל ורבי אלעזר קראו סבירו עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת ריה הווי, ובית הלל ורבי חיבה ורבי יוסי הגלילי קראו סבירו להו עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הווי. וכאן הגמרא מפרטת, בית שמאי הדמרן, אמרנו מקודם שלפי בית שמאי עולה שהקריבו ישראל במדבר היה עולה בריאה, והוא לפי הבאי הוא הראשון ברשימה שטוענים שאותה עולה הייתה עולת ריאה, עולת ריאה כוונה, ולא עולת התמיד. רבי ישמעאל דתניא, אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה שממשיך עד שורה שישית פה בעמוד ב' דתניא. רבי שמואל אומר קללות, לשון כלל, קללות נאמרו בסיני. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ופרטות באוהל מועד. רבי קיבה אומר קללות ופרטות, כלומר של המצוות, איך לקיים את המצוות, נאמרו בסיני, נשנו בו מועד ונשתרשו בערבות מואב. והיא סלקה דייתך, עולה שקריב ישראל במדבר עולת תמיד הווי, דבר שנוהג יום יום, מי איקה מידי ומעיקרה לא באי אפשט וניתוח, ולבסוף באי אפשט וניתוח. אני חושב שאנחנו זקוקים ללמוד את רש"י כדי לפנח את הנקודה הזאת. שוב פעם, רבי ישמעאל בדעה שהעולה שהקריבו לפני מתן תורה הייתה עולת ליה. אומר רש"י, והיא סלקא דאיתך, עולת סיני, עולת תמיד אבי, וחובת הדורות מפי הגבורה, מי כמידי וכולי, שמה שמקודם לא היה אפשר בניתוח ועכשיו יש, אלא ודאי עולת ליה הווי, ומאליהם יקריבוה. רבי אלעזר, הדעה השלישית, שעולה שהקריבו ישראל במדבר הייתה עולת ליה. תתניה, עולת תמיד עשו בהר סיני. רבי אלעזר אומר, מעשיה נאמרו בסיני, והיא עצמה לא קרבה. כלומר, התמיד, עולת התמיד, רבי אלעזר אומר, לא קרבה. רבי עקיבא אומר, קרבה, ושוב לא פסקה. אלא מה אני מקיים הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר 40 שנה, בית ישראל? תשובה, שבטו של לוי שלא עבדו עבודה זרה, הם הקריבו אותה. כאילו מצד אחד הפסוק, משמע מהפסוק שלא הקריבו, זה כלל ישראל, אבל שבט לוי, כן. רבי עקיבא אומר, קרבו את העולת התמיד, כי הם היו ראויים לכך עקב העובדה שהם לא עבדו עבודה זרה. אז עד כאן ראינו שלושת דעות התנאים כפי שאבאי ציין אותם, שסוברים שאותו עולה שהייתה במדבר, כלומר לפני הדיבור, לפני מתן תורה, הייתה עולת ליה. עכשיו הקבוצה השנייה, בית הלל הדרמן. בית הלל הם כבר הסבירו את דעתם שהעולה שהקריבו ישראל במעמד הר סיני, כלומר לפני מתן תורה, הייתה עולת תמיד. ברבע האחרון של עמוד א' ראינו בית הלל נימקו את עמדתם, הם אמרו ש כסברי בית הלל, עולה שהקריב ישראל במדבר עולת תמיד. אז זה הכוונה פה למה שנאמר בגמרא, בית הלל הדאמרן. רבי עקיבא, נמי הדאמרן. ראינו רבי עקיבא לפני שורות מעטות, יש לנו חץ מצד הגמרא ולחבר אותו עם החץ שלפני כן, רואים רבי עקיבא אומר קרבה, כלומר עולת התמיד, ושוב לא פסקה. רבי יוסי הגלילי ממשיך הגמרא, השיטה השלישית, דתניה. רבי יוסי הגלילי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בעלותם לרגל, ליה וחגיגה ושמחה. ליה כלומר עולת ליה, שלמי חגיגה ושלמי ושמחה, מצוות שמחה בעליית הרגל. יש בריאה שאין בשתיהן, ויש בחגיגה שאין בשתיהן, ויש בשמחה שאין בשתיהן, וכאן ההוכחות. יש בריאה שאין בשתיהן, שריה עולה כולה לגבוה. קורבן עולה, כולה נשרף. מה שאין כן, בשתיהן החגיגה ושמחה הם שלמים, ורק האמורים עולים לגבוה. יש בחגיגה מה שאין בשתיהם, שחגיגה ישנה לפני הדיבור, מה שאין בשתיהם, כלומר הריאה והשמחה הם לא היו לפני הדיבור. ברבינו חננאל קטני מיד, יש לנו כוכבית אז באמצע פירוש רבינו חננאל קטני מיד, שהחגיגה ישנה לפני הדיבור, מה שאין כן בעולת ליה ובשמחה. שמע מינה דסבר רבי יוסי הגלילי, עולה שהקריבו בני ישראל במדבר עולת תמיד הווי. זה או זה או זה, ומאחר שהוא אומר שעולה טריה לא הייתה לפני הדיבור, אז מה כן היה? איזו עולה היה לפני הדיבור? עולת תמיד. והבקבנו את השורה הזאת בגלל שזה הסיבה שהבאנו שהגמרא מביאה את המקור, זה לראות שזה שיטת רבי יוסי הגלילי, שעולה שהקריבו בישראל במדבר הייתה עולת תמיד. יש בשמחה מה שאין בשתיהם, ממשיך הגמרא, שהשמחה נוהגת באנשים ובנשים, מה שאין כן בשתיהם, עולת ריאה ושלמי חגיגה אינם נוהגות, אינם, נשים אינם חייבות. הגמרא מקשה כאן שאלה ארוכה. היא שואלת על אביי שהעמיד רבי ישמעאל כבית שמאי, שהוא היה מהקבוצה שעולה שהקריבו ישראל במדבר הייתה עולת ריאה. הגמרא שאלה, ורבי ישמעאל מהי תיימה כמוקמת לי כבית שמאי? איסר גדיתך עולה שגיב ישראל במדבר עולת תמיד הווי. איך נמכו את, את העמדה הזאת שזה לא יכול להיות עולת תמיד? מי כמידי זה מעיקרה לא באי אפשר וניתוח, כי הוא נהגו אותו, הקריבו אותו לפני מתן תורה, שרק שם מפורט דיני הפשד וניתוח, להפשיט את האור ולחתוך, להפריד, לחתוך את הבהמה עבר עבר. אז הייתכן דבר שבהתחלה אין ובסוף באי הפשד וניתוח? ומכוח זה הוכחנו או נימקנו את את שיטה שעולה שהקריבו ישראל במדבר לא היה יכול להיות עולת תמיד, שלפני כן אין הפשט וניתוח ואחר כך יש. רבי יוסי הגלילי דאמר עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הווי, מעיקרה לא באי הפשט וניתוח ולבסוף באי הפשט וניתוח. דתניא, רבי יוסי הגלילי אומר עולה שהקריבו ישראל במדבר אינה תאונה הפשט וניתוח. אגב, לעיל הוכחנו שלפי רבי יוסי הגלילי מדובר בעולת תמיד. ובכל זאת הוא אומר שאותו עולת תמיד בהתחלה לא טעון הפשט וניתוח, לפי שאין הפשט וניתוח אלא מאוהל מועד ואילך, ששמה התפסרו, למדו על הפרטים על איך לקיים את המצוות. אז השאלה הוא איך זה שהעמדנו ברבי ישמעאל על סמך הנימוק הזה שמי יקמידי שמעיקרה לא באי ואחר כך באי. הרי רבי יוסי הגלילי הוא בכל זאת סובר שזה עולת עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד, למרות שבהתחלה לא היה אפשר לנתוח ואחר כך כן. אני הייתי מוסיף עוד עומק לקושיה כאן, כי בסברה הזאת מי יקמידי דמקרא וכו', אנחנו העמדנו רבי ישמעאל כבית שמאי, וזה מה שנקרא לא כהלכתה. אנחנו נסתכל ברש"י. יש רש"י ורבי ישמעאל מהי תיימה כמוקמת לה כבית שמאי איסא כדי וכו', ולא גרסינן אמר לך, וכך היא פירושך. לאביי פריך דאמר לי בית שמאי רבי ישמעאל וכו', מהי תיימה מוקמת לרבי ישמעאל דלא כהלכתה דבית שמאי במקום בית הלל אינו משנה, לא נחשב. מה, אז מה כל הסיבה? משום דשמת לידי אמר פרטות לא נאמרו בסיני. פרטות זה כולל את הדינים של הפשט וניתוח. וקשיא לך יסק הדיתך עולת תמיד הווי מי כמידי וכו', זו לא סיבה להעמיד רבי ישמעאל כבית שמאי. משום הכי לא הווה לך לוקמה כבית שמאי. נמשיך ברש"י, הרב יוסי הגלילי דשמת לי בעד יד אמר לי עולת תמיד הווי, אפילו אחי שמינן בעולת תמיד דלת בהפשט וניתוח, כלומר אותה עולת תמיד הראשוני. הגמרא עונה בעצם אתה צודק בקושיה. סמי מכאן, רבי שמואל, תוריד את רבי שמואל מהרשימה שמחביר אותו עם בית שמי, שעולת העולה שהקריבו ישראל במדבר הייתה דווקא עולת ריאה. לא, אפשר לומר שזה היה עולת תמיד, וזה לא אמור להפריע לנו שמעיקרה לא היה אפשר אפילו, ואחר כך יש, כמו שראינו אצל רבי יוסי הגלילי. שאלה, ביי רב חיסדא, היקרא היכי כתיב? אנחנו מתייחסים שוב פעם לפסוק בפרשת משפטים, והשאלה כאן זה איך לפסק את הפסוק. כתוב וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. עכשיו המילה הבאה לא מופיע בתורה, אלא זה הצעה ראשונה מתוך שתי הצעות שהגמרא תציג בפנינו, לכן סימנו את המילה הזאת בסוגריים להראות שזה לא כתוב בפסוק, אלא בא לפרש את העולות שכן כתוב לפי אפשרות ראשונה. אז האם העולות האלו היו כבשים? ועכשיו הפסוק ממשיך, ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים. או דילמה, יש אפשרות אחרת, אידי ואידי, העולות וגם השלמים פרים הוו. אז תשאלו, מהי נפקא מינה? כן, למהי נפקא מינה? מוזוטרה אמר לפיסוק טעמים. יש נפקא מינה בעניין טעמי המקרא. אם אתה לומד שהעולות היו כבשים, דהיינו שונה מהשלמים, אז יש לפסק בטעמי המקרא עם מה שאנחנו קוראים אתנחתא. כאילו זה נפרד או שונה מהמשך הפסוק, אז אפשר לעצור מין עצירה חלקית, וזה על ידי הטעם שנקרא אתנחתא. אבל אם אתה אומר שהעולות היו פרים, אז בעצם זה רצף אחד, עולות ושלמים של פרים, לכן לא שמים, לא קוראים באתנחתא אלא בתנועה אחרת, כמו רש"י אומר זקיף קטן או רביעי, שהם טעמי מקרא שלא מלמדים על הפסק. אני רוצה לתקן טעות, כשדיברנו על תנועות שמלמדים על הפסק הזכרנו את נחתה, זה מדויק, ויש להוסיף גם הזקף קטן. התנועות שמלמדים על המשכיות, על רצף, לא הפסקה, רש"י מציין כמו הפשטה או רביעי. רביעי זה כן הזכרנו באופן מדויק. אז זה לפי מרזות הנפקא מינה בעניין הגדרת העולות כאו מכבשים או מפרים. נמשיך בגמרא. רב אחא ברי דרב אמר לאומר, יש נפקא מינה לדבר הבא, מי שנודר הרי עלי עולה, הוא רוצה להביא קורבן עולה לבית המקדש, כעולה שהקריב ישראל במדבר. מהי? אז מה הוא צריך להביא? פרים הוו, ואז הנדר שלו זה אומר שצריך להביא פר, או כבשים הוו, ואז כדי לקיים את נידו הוא יביא כבש. תיקו. אז השאלה הזאת לגבי הפסוק, מה היה סוג הבימה שהביאו כעולה באותו מעמד לפני מתן תורה, נשאר תיקו. עד כאן שיעורנו להיום.